טוב, כותב, אנחנו הגענו ל-18, כותב הרמב״ם בהלכות תפילה. כידוע, שיטת הרמב״ם שתפילה זה מצווה דיוראיתא. אני מדגיש את זה כי אני חושב שחילוק טכני, אבל אני חושב שכאן זה חילוק חשוב. הרמב״ם כידוע, פרק א' הלכה א', מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר בבאתם את השם אלוקיכם. בהלכה ב' כותב הרמב״ם. נשים, לפיכך נשים ועבדים חייבים בתפילה לפי שמצוות עשה של אור הזמן כמה. אלא חיוב מצווה זו כך הוא, שאי אדם מתחנן ומתפלל בכל יום, מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צורכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח ודיה לשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. הרמב"ם מביא שבהגדרה של המצווה דיוראיתא, שמה זה להתפלל, כידוע הרמב"ם יכתוב עוד מעט שאין איזה נוסח קבוע ואין איזה זמנים קבועים, כל זה חז"ל קבעו את התפילה הפורמלית עם התכנים הפורמליים, אבל מה אדם צריך לעשות? הוא צריך בכל יום להיות מתפלל, שזה להגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צורכיו שהוא צריך לבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח ודיה לשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. אז הרמב"ם אומר שתפילה דיוראיתא זה שבח, בקשה והודיה, שזה המבנה של 18. אבל לולי הרמב"ם הייתי אומר, אוקיי, חז"ל אמרו שזה סדר יפה, גם אז הייתי מסביר את הסדר הזה. אבל הרמב"ם אומר שהסברה, בסך הכל אין איזה מקור. מפרשים נילו למצוא מקור שזה דיוראיתא. המקור הוא הגמרא שעוד מעט נצטט. שהגמרא אמרה, ככה יש להתפלל. אז הסברה שמופיע בגמרא, שזה הסדר הנכון להתפלל, לפי הרמב"ם זה סברה דיוראיתא. כלומר, זה סברה כל כך טובה, שזה ברור שאתה חייב. סברה טובה היא דיוראיתא. ואת הסדר הזה אני רוצה להבין. זה מבוסס על גמרא בדף למד דלד, למד דלד, בעזרת השם לא אתה. בדף למד דלד, עמוד א', כותב הגמרא ככה, אמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צורכיו, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, אלא באמצעיות. זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך, שאדם יכול לשאול צורכיו, כלומר להוסיף את מה שהוא צריך, מה שהוא רוצה, בברכות האמצעיות. אבל לא בשלוש הראשונות ולא בשלוש האחרונות. כך למדנו של 18 יש שלושה חלקים. שלוש ראשונות, שלוש האחרונות ומה שבאמצע, כלומר בין י' ב' י' ג' י' ג' היום, י' ג' ברכות שהן האמצעיות. למה? דאמר רבי חנינא, ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו. אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו, אחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. כן, אז החלוקה של 18 לשלושה חלקים מבוססת על הגמרא הזאת, ויש כאן הגדרה של שלושה חלקים עם נפקמין הלכתית. אני מדגיש, הנפקמין הלכתית, שזה לא, זה משהו מדויק, כן? האמצעיות זה אדם מבקש צורכיו. נכון שחזל קבעו מים הצורכים, אבל יש לך צורכים. חזל קבעו בכלל, בשביל הכלל, ובדרך כלל מים צורכי אדם, אבל אם יש לך כאב באוזן, אז מוסיפים אותו במקום הנכון, שזה או ברפאינו או בשומעי התפילה, גם אחר כך בזביר שאפשר להוסיף בשומעי התפילה. ואם אתה צריך לבוא מבחן, אז ואתה רוצה עזרה, בהנחה שקדוש ברוך הוא עוזר בדברים כאלו, אם לא למדת, אז מבקשים בשומעי התפילה. דווקא לא. אם היה לך, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לך דעה, אז תדע לבקש מועד ב' או משהו. בשומעי התפילה, וכן הלאה. כן? אז זה המקום הפתוח, ויש שני חלקים שאתה לא יכול לנגוע בהם. שזה החז"ל קבעו את הנוסח הנכון הסופי, וזה שלוש ראשונות. ושלוש אחרונות, הרמב"ם מגדיר שלוש ראשונות שהן שבח, מגיד שבחו של מקום, ושלוש אחרונות שהן נותן שבח בהודיה לשם על הטובה שהשפיעו לו כל אחד לפי כוחו. וזה מה שבדרך כלל אנחנו זוכרים, שבח, בקשה והודיה. זה פחות או יותר מובן, כן? שלוש ברכות ראשונות הן שבח, שלוש ברכות הבאות הן באמת בקשה. שלוש אחרונות, בתור הודיה, וזה מה שהרמב"ם קורא להם, זה קצת קשה להכר. זה כמעט אי אפשר להכר, כי הלא אנחנו יודעים שבתוך שלושת האחרונות יש ברכה אחת ששמה היא הודיה. זאת אומרת שתי ברכות אחרות הן לא בדיוק הודיה. אז מודים זה עוד היה. לפני כן יש ברכת רצה, ואחר כך יש ברכת שם שלום. שניהם, טכנית, לשונית, הן בקשות. רצה, השם אלוקינו, אחרי ישראל בתפילתם, והשם בתפילתם בביתך, ישראל ישראל בתפילתם מקבל ברצון, מדובר בבקשה מסוימת. גם שם שלום הוא מנוסח כבקשה, שם שלום. כן? וכן הלאה, ברכנו. אינו עם בקשות. אז מה הם עושים בחדק האחרון? אם צריכים שלוש ברכות של שבח, יש חילוק, לא ניכנס לזה, אבל יש חילוק בין הראשונה לבין השנייה לבין השלישית, זה שבחים שונים. חזר רוצים לנסח שלוש הודיות שונות, אבל סתם הם יכלו, יש איזשהו דרך, אני לא יודע בדיוק איך, אבל להודות מצד זה, להודות מצד זה, אפשר לחשוב על משהו, לחלק את הנושאים או משהו, אם צריכים שלוש, אבל זה לא מה שהם עשו. ברכת מודים זה הודיה, ויש שתי ברכות שהרמב״ם קורא להם הודיה, כדי שלא לשקר, כדי לא להגיד דבר שאתה שלתי פה מהכיסא, אז הרמב״ם אומר, שבח והודיה. אבל לא יבואו שבח והודיה על כל מה שהוא עשה. כלומר, גם שבח על מה שנתת לי, זה מה שאנחנו קוראים הודיה. והאמת שזה בכלל לא שבח. כלומר, רצה זה לא שבח. רצה זה סוג של בקשה. אז למה, מה היא נמצאת בחלק האחרון שהרמב״ם קורא לו הודיה, ומה בדיוק, מה בדיוק הכוונה. זה שזה מדויק, זה הלכה. הלכה אומרת שאתה לא יכול ברצה להוסיף דברים. אם יש לי איזושהי בקשה מיוחדת בנוגע להשבת השכינה על עם ישראל. אני רוצה שקדוש ברוך הוא ישב את השכינה לא רק עם ישראל, אלא גם לי. אתמול הייתה לי נבואה והיום זה פרחה, אז אני מבקש שקדוש ברוך הוא להחזיר את השכינה. איפה המקום שלו? ברצה. לא! תכניס אותו וזה אני חושב בכונן הדת. כי שלוש האחרונות, הגמרא אמרה, שלא מוסיפים. הפתרון לשאלה הזאת היא לקרוא את הגמרא עוד פעם. הגמרא אומרת, למה, מה ההסבר של אחת שלא מוסיפים? דמר רב חנינה, ראשונות הוא דומה לעבד שמסדר שפח לפני רבו. אז זה, כן, מסדר, זה מה שאמרנו, שבח, מה שרמה כותב שבח. אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו, מה שרמה אומר מבקש. אבל אחרון הגמרא לא משתמש בביטוי, הודיה. באחרונות הגמרא אומרת, אחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. מה פירוש המילים נפטר והולך לו? ההקשר של הגמרא כולה היא לא באמת מובנת לנו. וזה באמת הנקודה שאני רוצה שנחשוב עליה. לא שיש לי הרבה מה לחדש כאן חוץ מלהדגיש, אבל אני חושב שאי אפשר להדגיש יותר מדי. מה שאני אומר שאתם לא מבינים, אז גם אני לא מבין. אני יודע שאני לא מבין את זה הרבה שנים, ולכן אני יכול לדבר על זה יותר בחושיות, אבל אני גם אומר את מה שאני אומר כדי לשכנע את עצמי. אנחנו מנותקים לחלוטין ממה שחזר קבעו כאן כאופי של 18, וכאן אני רוצה לחזור להדגיש, מה שהרמב"ם אמר שזה הדאורייתא של 18. אם זה רק היה דרבנן, הייתי אומר, אוקיי, רבנן בזמנם יש להם איזשהו מודל כזה של איך שאדם מתייחס לעבד, איך שעבד מתייחס לרבו, או איך שאדם מתייחס למלך, והעתיקו אותו לתפילה. אם חזר היו חיים היום, הם לא היו שומשים במודל הזה, כי זה לא מתאים, אנחנו לא, זה לא חלק מהחוויה שלנו. אבל אם זה דיאורייטה, כפי שהרמב"ם טוען, נשיטתו שתפילה זה דיאורייטה, אז אי אפשר להיפטר, לפתור את עצמנו מלהתייחס עמוק למושג באותה צורה. אנחנו לא מתחילים להבין את התפיסה כאן. גם הפתיחה, גם שתי החלקים הראשונים מנוסחים, לא לשבח למי שעושה דברים גדולים, אלא לשבח שעבד נותן לרבו. אנחנו לא מתחילים להבין, למה שעבד ייתן שבח לרבו? הסיבה היחידה שאני יכול להגיד, וגם להבין, אני יכול להגיד גם סיבות אחרות, אבל ממש להבין מעומק זה שטוב, אם זה אדון כמו שבסרטים, שהם תמיד רעים, ועבד שהוא נבח כזה, אז לפני שהוא מבקש, הוא צריך לסבן את רבו, כן? הוא צריך להגיד לו שבח כדי לפתם אותו, כן? כדי לעבוד עליו שהוא ייתן. אני לא יכול להגיד דבר כזה כשפוך, בגלל שמעתי כמה שפחים, אז הוא כל כך מתמלא בחשיבות עצמית שהוא מוכן לתת לי דברים. זה לא מה שחזר חושבים. מה שחזר כאן מדברים זה על טקס, על משהו שהוא פשוט עבד בעיבוד המלכויות, בעיבוד התפיסה של מלכות. אנחנו בני, ואני לא אומר את זה בצער, אנחנו בני תרבות אחרת, זה לא רק שאין מלכים היום, לכן אף פעם לא ראית איך להתייחס למלך. זה הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו קיבלנו חינוך יסודי, שלדעתי גם חינוך יהודי יסודי, אבל לא קיבלנו אותו במיוחד מהיהדות, אלא מהעולם הרחב, הדמוקרטי, המערבי, שזה לא יעלה על הדעת שאני אתייחס, כמו שחזר מבקשים שאתייחס ב-18, לבן אדם, היותו החשוב ביותר. אני, יש לי בקשה מהמלכות. מהמלכות זה אומר הממשלה. כן, אני כותב מכתב, אני בכיתה ג' כותב מכתב לראש הממשלה. בארצות הברית יש דבר כזה, שבשביל בשיעורי האזרחות, אז אומרים לכתוב, מכתבים לנשיא, ואז הוא קורא אותם, כלומר, העוזר שעוזר קורא אותם, מוצא אחד שזה יראה טוב בעיתונות, ואז הנשיא כותב בחזרה. אז מה כותבים באמת? כותבים בכבוד, אז כותבים אדוני הנשיא. מישהו יכתוב... ירום הודו הגדול, המפיץ, אני יודע מה, נלחם מלחמות ארצות הברית, הגואל אותנו מאל-קאידה. לא, תכתוב את זה, יצחקו, זה אסור לכתוב דבר כזה. למה? כי בני אדם, השוויונות של בני אדם, הוא תפיסה עמוקה. זה לא מסוגלים בכלל, מי שידבר ככה זה יהיה צחוק, כן? אתה לא מסוגל. ואני אומר את זה בכבוד, ולא באמת, לא ב... אין לי געגועים לזמנים אחרים. לדעתי זה יסודי גם ביהדות. זה מובסס על כך שבני אדם הם כולם שווים. למה נברא אדם יחידי? נגיד לך שכל אחד יכול להגיד בשבילי נברא העולם. זה אומר שבני אדם בצורה עקרונית הם שווים. מה אחד זה דמח תידך סומך פי? דמה דידי סומך פי? דמח תידך סומך פי? דמה דידי סומך פי? נספר בצד נצא הפוך. כולם יש להם דם באותו צבע. בסדר? הדם של אחר, וזה בדיוק בא להגיד, מהלך למעשה עכשיו, יש אדם חשוב, באמת חשוב, ותורם, ומכל בחינה שאני יכול לחשוב, א', הוא נולד עם ייחוס, שזה רוב המלכים, וב', הוא גם מסע הרבה, והוא מדען גדול, וגם עזר הרבה, והציל את העם, וכל מיני דברים, ועכשיו צריכים להחליט אם להרוג אותו או להרוג אותו, או שאתה תיירג, יהרג כבר יעבור, אז או הפוך, הוא צריך להחליט, אם להרוג אותך, מי אתה? אתה סתם איזה שיקור ברחוב, שלא עושה כלום, ובמלסתם גם ימות בתוך שנה ממחלת כבד וכן הלאה, אז המחשבה היא לא כל כך פנטסטית, שדמי שווה יותר מדמו. אני אומרת, לא, מה יחזת? איך אתה יודע? אנשים הם בעיקרון שווים בגלל שהם, הסיבה שאנשים שווים זה בגלל שהם אינסופיים, לא בגלל שהם, אם הייתי מודד אותם, הייתי מוצא הבדל, אבל אי אפשר למדוד אותם, כי כל אחד נברא בצלם. כן? בשבילי נברא מנברא עולם. זו תפיסה יהודית יסודית, אבל היישום שלו בצורה חברתית, שאנחנו מתייחסים לכל אחד כשווה, אז זה לא מנהג יהודי, כן? זה היהודים לא גילו, זה אנחנו מקבלים במקום אחר. וזה חדר לכל מערכות החיים שלנו היום, ולא שמישהו חושב פוליטית, זה אוטומטית. כלומר, אין מלאכים. ראש הממשלה הוא פונקציונר, הוא לא מלך. נותנים לו, לא יודע, מינימום של הכבוד האפשרי. אני אתן כמה דוגמאות, שאני לא בא להגיד עכשיו ביקורת חברתית, אבל מורים הם לא מה שפעם היו. כן, זה מצחיק שעומדים, כלומר, בתי ספר לא עומדים בפני מורים, בתי ספר דתיים כבר לא עומדים בפני מורים. עכשיו, זה שאתם עומדים כשרב נכנס לכיתה, אתם עושים את זה כי זה כתוב בשולחן ערוך. אז אחרי מספיק שנים אולי מתחילים להרגיש את זה קצת, כן? אבל זה מצווה כזאת, כי יש הרבה דברים שעושים בשביל מצווה, כן? אנחנו גם... אבל זה לא מה שפעם היה, כשבאמת הרגישו את זה, כשיש חברה מעמדית, אז מרגישים את זה, כמו שעומדים בשביל, כשעמדו בשביל ראש הישיבה, אז עמדו גם בשביל השר, וגם בשביל הזקן, וזה היה חלק מהחיים, שעומדים בפני אנשים יותר חשובים לך, ואף אחד כאן לא מאמין שיש אנשים באמת יותר חשובים. זה משהו בינתיים, כן, עד שלא נשתחרר. אני לא מצאת בביקורת, אני שותף לזה. גם אני עומד בפני ראש השיבה, כי אני זוכר שכתוב כך בשוכן ארוך. אם אני לא זוכר, אז אני לא עומד. מורים בכלל, אני חושב שאולי הם תקנו את זה, שהייתי עוד עשיתי שמירות, אז קיבלתי שבית הספר, הילדים קוראים למורים, בית ספר כאן באלון שבות, וזה לא קיבוץ, קוראים במורים בשמותיהם הפרטיים, כן? אז מורים הם לא מורים, האמת שגם הורים הם לא הורים, כמו שפעם. קיבלתי צה רק מסרטים, כן? אבל רואים סרט של אנגליה לפני 100 שנה, ואבא אומר משהו לבן, והבן עונה, כן אדוני, אנגלים, גויים עכשיו אני עובר עכשיו, גויים חונכו לדבר עם ההורים שלהם, וכמו שמדברים בצבא, אומרים, כן אדוני ולא אדוני, כן המפקד. ככה, מה? כן, אתה לא יודע, נכון, נכון, אז בשפות האירופאיות יש הבדל בין איך מדברים. אז להורים מדברים בגוף שלישי, לא בגוף שני. מה זה מבטא? זה מבטא סמכות, כן? סמכותיות. המלך, מושג המלך, הוא מושג של, מושג של סמכות עצמית, לא סמכות פונקצינית, בגלל שאמרנו, טוב, אתה היום המפקד, אלא אישית, זה ממש הממד, יכול להיות שהוא באמת שלף, שלא מגיע לו התפקיד, אבל בכל זאת זה התפקידו, כי זה מעמד. ואנחנו חיים, פחות או יותר, בחברה ששוללת את עצם הקיום של מעמדים אנושיים, ואני אוסיף, הוא בצדק. כלומר, כי הם מעמדים אנושיים. יש, אולי בתוך היחסים הפרטיים שלי, אני צריך לקיים את זה, כן, אבא שלי הוא אבא שלי. אבל בחברה, אז כן, אני דמוקרט, כולנו שוויוניים. מה מוסגר, יש, זה מקובל מאוד, בטח שמעתם שיחה פעם, על הביטוי אבינו מלכנו. והשיחה התפססה על הניגוד המוחלט שבין הדברים. מלכנו זה מלכנו, ואבינו זה רחום וחנון, זה יחס אחר, וטוב, היהדות מחברת בין שניהם. זה אמת, אבל אתם הבנתם את זה בצורה קיצונית הרבה יותר מהרצוי. הפער בין מלכנו של חזל לאבינו של חזל, אבינו של חזל הוא המלך של המשפחה. אז נכון, רחמנות זה באמת הנקודה. אם כבנים, אם כבנים. אם כבנים, רחים עלינו כרחים אבא בנים, ואם כבדים, טוב, אז לא יהיה מה להגיד, אז בכל זאת. תצילנו, כן? ואם כבדים, הראינו, צריך לשאיר את זה. אם כבדים, איננו אחד תלויות, כן. יש הבדל, אני אומר שאין הבדל, ברור שיש הבדל. אבל זה לא כמו שחושבים היום, שאבא הוא מי שמחלק סוכריות והמלך נותן פקודות. אבא היה אבא, עם מקל, עם רצועה. אבל טוב, המערכת הייתה קצת שונה. סתם אני אומר את זה בתור תיקון ל... עוד מעט צום תנית אסתר, נגיד אבינו מלכנו. אז תגידו, יש שם צירוף, יש הבדל, צריכים להגיד בכוונה שונה, אבינו ומלכנו. אבל זה לא שני עולמות מנוגעים, זה לא דין ורחמים שעומדים בסתירה זו לזו. חזל כאן אומרים, בעיקר המסע הגדרת תפילה, מי שעומד, כמובן, הראש שלי מסכים, השאלה אם אני יכול להפנים את זה ללב. כל מה שאמרתי זה מגיע לאנשים. כל האנושות שווה. יש לנו שוויונות מוחלטת בין אנשים. לא אמרתי כלום על הקדוש ברוך הוא, זה ממש לא נכון לגבי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נברא בצלם אלוקים, הוא הצלם. כן, הוא המקור של הצלם אלוקים. אז הראש שלי אומר ברור שיש הבדל. אבל חזר קבעו את זה בגלל שהם דיברו עם ציבור שהבין את המשל, ויכול לייחד את זה לנמשל. אתה חי במלך, בשר ודם, ונתין ועבד, נתין של מלך הוא עבד, שלא נשכח את המילה הזאת, כולם עבדים למלך, זה לא שיש עבדים, כולם עבדים כלפי המלך, אז אחר כך אמרו להם, טוב, תתייחס לקדוש ברוך הוא גם כן, ובכיתות הגבוהות יותר, אז אמרו, תכפיל את זה במיליון. בכיתות הנמוכות אמרו, הלוואי שתתייחס לקדוש ברוך הוא, כמו שמתייחס למלך בשר ודם. אז הראש שלי אומר, אין לי בעיה, אז אני מתייחס לקדוש ברוך הוא כמו מלך, אבל אין לי מאיפה לשאוב את זה. ואני מתקשה להבין שמישהו בחדר, כולל אני, באמת עומד בתפילה, כמו שזה היה פשוט לחזר, ואני חושב גם פשוט לכל השומעים, לכל הציבור, שכך עומדים בפני הקדוש ברוך הוא, כי הם עשו את זה כל הזמן, הם ידעו במה, בסך הכל הקדוש ברוך הוא לא באמת מלך, זה משל, שזה פחות או יותר לא קובע מה האמת, אבל קובע מה היחס שלנו. אתה לוקח מה שקיים ואתה מייחס אותו. אצלנו זה לא קיים, אנחנו לא מתחילים להבין את זה. כל הביטויים נובעים מכך. זה שהעבד, לפני שהוא מדבר עם רבו, הוא מסדר שבח לפני רבו, זה כנראה, אני מסכים, אבל לא בטוח שאני יודע מאיפה אני מסכים, זה הפורמליות שבדבר. זה לא כדי שאחרת הוא ייחס והוא לא ייתן לי. אדון נותן מה שאני צריך, אתמול לא אכלתי, יותן לי אוכל היום. גם לפי הצרכים שלו צריך לתת. אבל ככה לא מדברים. אתה לא הולך ואומר, תן לי, חסר לי, תן לי. אתה צריך לדבר בצורה יפה, כי זה מלך, כי הוא לא חבר שלך, כי הוא לא שווה שלך, הוא לא במקרה אוחז במפתח של האוכל ואתה לא. כי ככה במקרה זה מסודר, כי הוא תורן מטבח. זה לא כמו שאני הולך לתורן מטבח ואומר לו, תוציא לי מנה. אתה מדבר עם המלך, שזה שלו, ולא חייב לך כלום, ואתה תלוי בו לחלוטין. והדרך לדבר זה קודם כל להכיר באותם עובדות. השבח כאן זה להכיר באמת. מי אני ומה אתה, אם אתה לא מכיר בזה, אז אין לך זכות דיבור. לא שאולי לא תקבל, אבל אין לך זכות דיבור, אם אתה לא מקדים את זה בצורה נכונה. אחרת, אפילו הביטוי כאן, מה הוא עושה אחר כך כאבן, וזה ביטוי שאנחנו לא גילים לו בדרך כלל. אמצעיות דומות לעבד שמבקש פרס מרבו. אפשר לחשוב מה פירוש המילה פרס. אני די בטוח שזה לא בדיוק מה שאנחנו אומרים היום, כן? אבל עדיין זה לא פלא שזה יתפתח כך. פרס זה באמת זה חלק, מה שאתה פורס. אבל גם בחזל כבר יש איזה, זה לא החלק שמגיע לך. כשעושים חלוקת רכוש השותפים, אז לא אומרים שכל אחד מקבל פרס, כן? הפרס זה החלק שמגיע לך ממי שיש לו ונותן לך משלו. אחרת זה, 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 זה משמשו בו כמעט בחזל רק אצל הקדוש ברוך הוא. זה שכר, שכר מצווה נקרא פרס. ובהקשרים כאלו, סתם אני מחלק את ההוגה, אז כל אחד לא קיבל פרס. הוא לא קיבל פרוסה, הוא לא קיבל פרס. זו מילה שיש לה משמעות כזאת. ועכשיו עיקר האחרון. כי שני הראשונות, אני לא שיניתי הרבה עכשיו. כי גם לפני שקראנו את זה, אתם יודעים לתת שבח. אז אולי לא יודעים את זה במלוא הביטול העצמי שדורוש כעבד לפני רבו, אבל נותנים. לבקש אתם בטח יודעים, אולי לא לגמרי מתוך הרגשת הביטול העצמי, אבל עדיין יודעים. אבל הדבר האחרון, אני חושב זה דבר שלא מבינים בכלל. אדם נוטל רשות ונפטר והולך לו. נפטר, דומה לעבד שקיבל פרס מרבו, ונפטר והולך לו. כשאדם עומד, מדבר עם המלך, כשהגיע הזמן לצאת, הוא לא אומר ביי. או גם לא אומר להתראות. כן? הוא צריך, הוא נפטר. מה זה נפטר מרבו? זה לבקש, לפעמים, נגיד, יש תרבויות שצריכים לבקש רשות לפני שיוצאים. כן? בערבית, לדוגמה, כשאתה יוצא מפני אדם מכובד, אתה אומר בחתרך, ברשותך. אז זה לא בעברית, אבל מה, איך אמורים לצאת בעברית? אז אומרים שלום. כלומר, מבחים את הבן אדם. מה שאנחנו כותב, אומרים שבח. אנחנו אומרים שבח בסוף, זה בטח לא כדי להכשיר את הקרקע. אבל אתה לא יכול לצאת סתם ככה. אתה עומד בפני המלך, אז אתה, עצם עמידה בפניו, זה ההתבטלות, ההתבטלות. אני רוצה לתקן את ההתבטלות. זה נכון, בעיקרון, אני סבור שאין אידיאל יהודי של התבטלות, כמו ביטול עצמי כלפי הקדוש ברוך הוא. יש אצל חלק במוסניקים, וקצת בקבלה, וקצת בכיוונים שונים, נמצא הרעיון, אני לא אומר שלא, אבל אני לא בטוח שנמצא בחזל בכלל. בהלכה זה לא נמצא. אני לא אומר שזה לא יהודי, אבל זה לא במרכז היהדות. זה לא אידיאל, זה לא התבטלות, אבל זה הרגשת התלות, שזה, כלומר, תלות זה סוג של התבטלות, אבל אני לא הופך להיות אפס. אני תלוי בקדוש ברוך הוא, שזה אולי דבר גדול, כי אני תלוי בקדוש ברוך הוא, ולא באילן שרק, אבל אני לגמרי תלוי. כלומר, חוסר העצמאות, בתפיסה מודרנית, בתפיסה מערבית, חוסר עצמאות זה נורא. כן, זה קרוב מאוד כלומר, עבדות זה לא דבר טוב. אותו תפיסה מערבית שאומר שכולם שווים, זה גם אומר שאסור להיות עבד, לא רק עבד לך. אסור להיות עבד, כן? אדם צריך להיות עצמאי, לעמוד על רגליו. אז התחושה הזאת של עבדות, התלות בקדוש ברוך הוא, זה מה שעומד ביסוד הדברים כאן. וכשעבד יוצא מרבו, הוא צריך הוא נפטר מרבו והולך לו. יש איזשהו טקס פרידה, שזה יכול ליצור, יכול להיות שיהיה לזה כמה צורות. הצורה של ההלכה היא, קודם כל, הצורה שאני יודע מעברית. הצורה זה להגיד שלום. מה זה להגיד שלום? לברך אותו. עכשיו, ב-18 יש שלושה חלקים. יש רצי, הודיה, ולא פלא, ברכת שלום. כן? שזה אני לא אומר לו, שאני מבקש ממנו שלום. אבל זה לא בקשה לשם בקשה. הבקשות האמצעיות הן צורחי. כך הרמב"ם מסביר שזה אדם שואל צורחיו. זה ביטוי שמופיע בגמרא כמה פעמים. לשאול צורחים. שואל צורחיו שהוא צריך להם בבקשה בתחינה. לאדם אין צורך של ברכת רצי עומד מאחוריו. שיתקבלו תפילתנו, זה היה ברכה הקודמת. ממש רק ברכה אחת לפני כן אמרנו, ברכת קבלת התפילה, שומע התפילה, קבר ברחמים ורצון את תפילתנו. אז מה זה רצי? רצי זה ברכה על החזרת השכינה. עכשיו, יכול להיות שאנחנו צריכים החזרת השכינה, אבל חז"ל לא חשבו שזה אחד מהצורכים של אדם עכשיו. אני משער, אני לא בטוח, זה אפשר לחלוק, שהסיבה היא בגלל ש... חזר באמת חשבו שמי שמתפלל, אז לא כל כך חסר לו בית המקדש. יש הבדל עצום, אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, השראת שכינה, אז אתה מתפלל, אתה עומד לפניו. זה שווה, כן? אבל כביכול, מי צריך להחזרת השכינה? הקדוש ברוך הוא. מה הברכה של רצי? מה ההבדל בין לקבל ברחמים וברצון את תפילתנו ובתפילתנו אל תשיבנו ריקם לפניך, לבין רצי השם אלוקינו ועמך ישראל ובתפילתם? מה זה רצי? זה לא שתהיה, תקבל את תפילתנו עם, 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 עם הרגשה שאתה גם תספק אותם. הברכה הקודמת, התפללנו, תקבל את התפילה ופנינו אל תשיב ריקם. רצי זה אומר, אני בפשטות, מה אדם מבקש? שהקדוש ברוך הוא יהיה לו לשון חסידי יותר, שיהיה לו נחס רוח, שיהיה לו נחת רוח מהתפילה. רצי זה, ובעילה רצי, לקוח מאיזה תחום? לא מופיע בתפילה באמת, הוא לקוח מהקורבן. קורבנות הם תמיד לרצון. המילה רצי זה מילה קלאסית של הקורבן, הקורבנות צריכים להיות לרצונכם, והקורבן מרצה או לא מרצה, זאת אומרת שהוא התקבל או לא התקבל, האשן צריך לעלות לרצון, לרצון זה מה שקדוש ברוך הוא מחייך כשהוא רואה את זה. התפילה זה אכן בקשה, אבל מה הבקשה הזאת? זה לא שאני צריך שתקבל את תפילותיי, זה ביקשתי לפני כן. זה מין תקווה כזאת, כשאדם, תחשוב את זה בצורה פורמלית, אני יוצא מפני המלך ואני אומר, טוב, אני מקווה שההופעה שלי לפניך מצא חן בעיניי. זה שירות, אני עובד אותך, אני מקווה שאתה מרוצה עם עבודה שלי. שהתפילה שלנו תהיה לרצונך, שיהיה לך נחס רוח, כפי השיר, ממה שאנחנו עשינו. זה תפילת רצי. הודעה זה הודעה, אבל זה לא הודעה מה שביקשנו. כמי שקורא את הרמב״ם בצורה כזאת, צריכים לשבח לפני כן, כדי שהוא יספק, ואחרי שהוא מספק, אומרים לו תודה מה שסיפקת. זה לא מה שכתוב? אני עכשיו ביקשתי כל מיני דברים, וכאן הקדוש ברוך הוא לא היה לו אפילו אפשרות לענות, וחלקם הוא בטח יגיד לא, אבל מה אומרים במודים? לא על הדברים שביקשנו, אלא על היחס הקבוע, על היום-יום, כן? על כל נפלותיך וטובותיך, שבכל עת, ערב, בוקר וצהריים, הטוב כי לכל הרחמך, ואני מודה לך, זה אומר, אנחנו, זה קשור לטקס, לא לבקשות. אנחנו יוצאים, איך אנחנו יוצאים? אני מקווה שתפילתי הייתה, הופעתי כאן, הייתה לרצון לפניך, ואני מודה לך על זה שאתה בכלל מסכים שאני אהיה כאן כעבד לפניך. והדבר האחרון, אז מברכים את הקדוש ברוך הוא בשלום. איך מברכים את הקדוש ברוך הוא בשלום? יהודי ליהודי אומר לו שלום, שיהיה לך שלום. מברכים את הקדוש ברוך הוא לשלום, השלום של הקדוש ברוך הוא זה שייתן לנו שלום. אבל זה ששים שלום, שיש שלום בינינו. זה מה שאומרים כשעוזבים. עכשיו, זה אני חושב זה מאוד מאוד קשה להבין. אנחנו בחיים שלנו לא עשינו את זה. אתה אף פעם לא יצאת ממישהו והיה לך טקס. מה שיש לי בראש זה סרט אחר. יש לי סרט אנגלי וסרט צרפתי. איך צרפתים בזמן המלוכה? יצאו מלפני המלך, לא אמרו שלוש ברכות, אבל מה עשו? יש את זה, מורידים את א', יש השתחוויה, טוב, השתחוויה יהיה, לא כאן, אבל אין החינמי, זה ממש ההמשך. ומה עושים אחרי שלוש ברכות? אז יוצאים בהשתחוויה וצועדים אחורה, זה הדבר הזה שהמסקטים היו עושים כשעזבו את פני המלך. זה גם הרי, אני עוזב בקנייה, הקנייה כאן זה נקודה הקריטית. אז יש קנייה בכניסה וקנייה ביציאה. באמצע זה קצת קשה לעשות קנייה, כי אני צריך לבקש דברים, אז תבקש אותם. נו, יש רשימה, אבל צריכים לעטוף את זה במה שהמסגרת. המסגרת היא כעבד שעומד לפני רבו, כיהודי שעומד לפני מלכו. זה חייב את הרמב״ם, אופה, אני חוזר לרמב״ם. זה סברה כל כך פשוטה לחזר, שהיא דיורייתא. כלומר, אין דרך אחרת הדברים הקדוש ברוך הוא. אז אם יש מצווה, כתוב ועבדתם, סך הכל, מאיפה לומדים מצווה תפילה? מעבודה, לא מזה שיש מצווה לבקש דברים. יש מצווה לבוא את הקדוש ברוך הוא. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? שמבקשים. כן, זאת העבודה של הקדוש ברוך הוא. לא זה, לא רק שבח, או לא אפילו לא בעיקר שבח. עיקר אין תפילה אלא תחנונים. העיקר זה לבקש, כדי להראות שהוא הרב, ואנחנו התלויים בו. אבל תזכרו שזה מלך. וזה דבר, אני אומר, האחרון הוא הכי קשה, אבל העיקר שהמסגרת היא קשה. ואני לא יודע איך לחזק את זה. אנחנו פשוט מנותקים, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. אני מעלה את אני תוהה ככה. אם זה לא היה, אם הרבם לא היה שזו דיורייתא, שגם לפי התוספות שכל תפילה זה דרבנן, אני עדיין מקבל את הרמב״ם. טוב, תפילה זה דרבנן, אבל הסברה הזאת ראויה להיות דיורייתא. היא סברה מצוינת. ואולי זה, הייתי אולי, אולי מעלה את הנקודה הבאה. טוב, חזל אמרו את זה ככה, ואנחנו חייבים להתפלל בצורה שהחזל קבעו, כי זה לפחות דין לרבנן שככה צריכים להגיד כל מילה ומילה, כל משלם עם הדבר שקבעו חכמים, אז לא יצא. אבל הייתי אומר ככה, אם היינו קובעים את זה מחדש היום, הייתי עושה את זה בצורה אחרת. כי סך הכל חזל, הם שאלו ממה שהם הכירו, אני גם חושב שחשבוך הוא גדול, אבל המודל הזה לא מתאים. נמצא מודל אחר, מה עושים כשאתה מדבר עם אדם שמת גדול, אז אתה, אני יודע מה עושים. עושים איזשהו ריקוד, ויש לנו שלטים או משהו, כמו בני עקיבא, כן, משהו כזה. צריכים לקחת מהחיים. אבל אם זה דיורייתא, זה אומר שהספרה הזאת חזל, אני לא מגביל את חזל רק לזמנם, הם באמת ראו שאין פשוט אחרת. חייבים לאמץ את המודל של מלכות במלוא הדרו, במלוא עוזו ובמלוא פערו בין מעמד המלך לבין מעמד העבד, ואנחנו חייבים לאמץ אותו כלפי הקדוש ברוך הוא, גם אם זה קשה. וזה אני חושב זה דבר שהוא באמת מאוד קשה. קשה מאוד להכניס את עצמנו למודל שאנחנו לא מבינים. פילוסופית אנחנו מתנגדים לו, לא מתנגדים ליחס אל הקדוש ברוך הוא, אבל מתנגדים למודל. כן? אנחנו לא מאמינים שאפשר למישהו אחר לתת יחס כזה. אבל רק לקדוש ברוך הוא אני ממציא מחדש, אני ממציא לחלוטין דבר בליבי שלא נמצא בליבי. אבל זה ראוי שיהיה כאן, אז אנחנו, זה קשה. זה מאוד קשה, ואולי תפילה יכולה ללמד אותנו לעשות את זה בכל החיים. אבל זה מאוד ברור שזה מה שחזל רוצים כאן. ואני חוזר ואומר, דבר שמבטא את זה יותר מכל, זה הסוף. גם ההתחלה, ברגע שהבנת שאנחנו לא מכינים את הדרך לקבל דברים, על ידי זה שנותנים לקדוש ברוך הוא כמה שפחים כדי לשחד אותו. שזה ודאי שאנחנו מבינים. אז גם שם זה די ברור שזה לא מדובר בשיחה נורמלית עם מי שיש לו כוח, אלא עם מי שהמלכות שלו הוא לולמי עד תמלוך בכבוד. בכלל, תראה, אי אפשר להגזים בחשיבות של מושג המלכות בחזל. לא, זה מלא מבוקר עד ערב. כל ברכה שאין בו מלכות אינה ברכה, כך אנחנו פוסקים. זה אומר ש... מה, אני, לפני שאני אוכל, אני אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, אני מוציא לכם מן הארץ. מה חסר כאן? אני מודה שזה שלו, ואני משבח אותו. אז לא מדברים עם הקדוש ברוך הוא בלי, וכמעט כל דבר זה ברכה, אתה חייב להכניס את מושג המלכות. לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי להכיר עמוק, שהוא המלך, ולא רק האלוקים, ולא רק המקור, ולא רק הנותן, אלא המלך שנותן, אז זה הורס את התפילות והברכות כולם. אז בעצם זה סופר יסודי ביהדות, וזה די, זה די קשה. אני פעם רב שגר, שמעתי אותו פעם אומר שיחה, והוא אמר את זה ככה בהסתייגות, למרות שאני חושב ש... טוב, די, די אחרי למצב, הוא אמר שבאת בישיבה, באותו יום כיפור, התחילו לרקוד באמצע יום כיפור, והוא חשב שזה היה קצת מוגזם, ויום כיפור להתחיל לרקוד ככה, יום הדין, קצת קריצה הוא עשה, שבכל זאת חשב שזה יפה. אבל מה, האמת שהוא דיבר עם החבר, אמרו לו שהם לא מתחברים למושג המלך, הם מתחברים למושגים אחרים. היום שרים המלך, אבל לא מתכוונים לזה. אומרים המלך בשדה, מתכוונים לגורו בשדה, הכיף בשדה. אבל רב שגר אמר, החבר אמרו לו, מושג המלך שיום כיפור של ראש השנה, יושב על כיסא מלכותו, ואנחנו באים ככה ברד ורעדה, כדי מרחוק קצת לתת לו מלכות. לא, הם רוצים לרקוד איתו. לא רוקדים עם המלך. רוקדים אולי מסביב למלך. וזה נכון. אף אחד, זה מאוד קשה להתחבר למושג הזה, כי אנחנו לא יודעים מהו. אבל זה די ברור שזה יסודי ביהדות, זה סופר יסודי בתפילה. לא שאין דברים אחרים בתפילה. אני מודה שאדם מתפלל, הוא גם תפילה קרניקייה טוב, הוא גם שופך נפשו, הוא גם מתאבק עם הקדוש ברוך הוא. יש כל מיני דברים שעשות בתפילה. המסגרת ההלכתית של התפילה תכניס כל מיני דברים אחרים בתוך המסגרת. המסגרת היא עבד שבא בקנייה ובשתחוויה למי שמלך, מי שהסמכות היא שלו כי זה שלו, וזה מגיע לו, ואתה כלום. כל מה שיש לך זה תלוי בו, וככה אתה צריך לפנות אליו, כי ככה צריכים לפנות איתו במסגרת בסיסית בכל היום, בכל היום, בכל היום כולו. הלכה למעשה, זה שלושת החלקים כאן שהם מעכבים. אומר הרמב״ם, אתה יכול לפעול איך שאתה רוצה בתנאי שאתה שומר על המסגרת הזאת, כי כנראה אם אתה לא שומר על המסגרת הזאת, אז זה לא שאתה עובר איסור, אבל אתה לא קיימת את ועבדתם את השם אלוקיכם, דיברת מהקדוש ברוך הוא, אפשר לדבר, יש גם תחינות, כן? אני כשאני הולך, לפני שאני יוצא לדרך, אני אומר תפילת הדרך. תפילת הדרך אין. אין אצל לעשות את החלב. אפשר לדבר בקדוש ברוך הוא לפעמים, בצורה זאת או אחרת. נשים אומרים תחינס, כן? ביידיש. אפשר גם לדבר ככה. אבל מצוות ועבדתם, שהיא מצווה יסודית בתורה, לכן הרב מונה אותו במניין המצוות, די בהתחלה, מצווה ד' או ה', זה מקיימים רק אם שומעים על המסגרת שומר תפילת כאן, ויותר נכון, על האתוס, על הרוח, על המשמעות שקשה לתפוס אותו. זה לא מספיק שאתם אומרים את התפילה כמו שכזו חזר. אם זה ספרד דאורייתא, אז הרב אומר, אתה צריך גם באמת להרגיש את זה, להפנים את הפנימיות הזאת, וזה דבר שרק אפשר לקוות שאפשר להפנים ולפתח במשך זמני העבודה. אוקיי? זה המסגרת של הכללית, מבנה התפילה בצורה כללית. שבוע הבא, אז נדבר על עוד, אולי שני נקודות, כן? ננסה לעשות שני נקודות לגבי מבנה התפילה, וזה התוספות במבנה התפילה. התוספות במבנה התפילה זה קדושה בברכת כהנים. כלומר, יש תפילת יחיד, ובציבור, אז יש איזשהו שני דברים שהשתילו אותם בפנים. אנחנו צריכים להבין מה הם עושים שם, ומה הקשר שלהם לתפילה. לא אומר תפיסה למה יש קדושה. יש הרבה קדושות. למה יש ברכה. אבל חזר איכשהו חיברו בין קדושה מסוימת, שקוראים לו קדושה, לבין ברכת כהנים, כחלק מהתפילה, וזה אנחנו ננסה להבין בשבוע הבא.